כשמדברים ערבים, זה יקרה מלוכים. בצורה של הנקודה הזאת, וו עם נקודה. והפירוש, המשמעות הפשוטה של מלוא פום זה פה מלא. ורבנו מסביר כאן את המושג מלאות מלשון שלימות. שדבר מלא, דבר מלא הוא דבר, דבר שלם. זאת אומרת, כלי מלא שעד שפתו הוא מחזיק ולא נשפח ממנו, כלי שלם. השלמות של הפה, למדנו פעם קודמת, למדנו על שלמות, יש, היות שהדיבור הוא מאוד נוח לאדם, צריך להשקיע פחות בדיבור מאשר במעשה, במעשה בדרך כלל בן אדם עושה, הכוונה שלו היא אמיתית. הוא רוצה גם קצת כבוד וגם קצומת לב וגם כל מיני כאלה, אבל בדיבור, אבל עצם המעשה הוא משקיע, הוא מתייגע, רק בשביל שיכבדו אותו, אולי הוא כל כך משקיע, אבל בדיבור יכול להיווצר מצב ש-99% מהמוטיבציה שלו זה שיקשיבו לו, שישימו לב אליו, שיחשבו שהוא חכם, כל מיני, כי לדבר זה לא, זה לא מאמץ מי יודע מה. אם נבדוק את עצמנו טוב, אז יכול להיות שרוב הדיבורים שלנו הם כאלה. והדיבור הזה הוא דיבור חסר. הבן אדם, הנפש, לא נמצאת בתוך הדיבור. מה שנמצא בתוך הדיבור זה תמיד איזה טעות, איזה כאילו, איזה נוכחות של מישהו אחר, לא הנוכחות של הבן אדם עצמו. הנוכחות של האדם עצמו בדיבור זה כשהוא מדבר, שבעצם הוא מדבר מה שצריך להיאמר. יכול להיות שהיה מעדיף שמישהו אחר יגיד את זה. אף אחד לא אומר, אז הוא אומר. כמו אחד ששולחים אותו להיות חזן שהוא לא רוצה, בעל כוחו, מישהו הרי צריך לגשת. בסדר, אז הוא מבטר, אז הוא הולך. הוא לא מחפש את זה. הדיבור שלם זה דיבור של... במקום שאין אנשים משתדל להיות איש, זה הדיבור השלם. ושזה באמת היו הרבה צדיקים שבהתחלה היו צדיקים מסתרים, וכשגילו אותם אז הם הצטערו, כי הם הפסידו. עכשיו הם נמצאים תמיד על השיקול של לדבר בפני קהל וכל זה. זה סוג של שלמות אחת שדיברנו, שיש שלמות, יש שלמות שהמוטיבציה של הדיבור היא מוטיבציה שלמה. זה סוג אחד. עכשיו, יש עוד שלמות בדיבור, שזה נראה תכף. כשבן אדם מדבר, השלמות של הדיבור שהוא ייקח אחריות על המילים שהוא מדבר, כיצד מבינים אותו. הרבה פעמים בן אדם אומר, אני אמרתי, הוא הבין לא נכון, מה אכפת לי? אבל זה חוסר אחריות. זה דיבור ללא שלמות. דיבור בשלמות זה דיבור שמגיע בצורה מושלמת לאוזניים של השומע. ואם יכול להיווצר טעות, אז למנוע את הטעות. כן? לא לסמוך על זה שהשני ילמד אותנו כמו שלומדים דף גמרא. כן, עם אבא אמינא ומסקנה וכל הסיפור הזה. הוא ישמע, ואת ה... כמו שאומרים, הפירוש הראשון שיעלה במוחו, הוא ילך ויעשה עם זה משהו. ואז מי יודע מה יצא, וכל האחריות זה על המדבר. אז לכן, זה לא שלימות. הדיבור הזה הוא דיבור חסר. מה חסר בדיבור הזה? כאן לא חסר המדבר. המדבר מדבר, הוא נמצא בזה. יש לו מוטיבציה אמיתית. חסר התכלית של הדיבור. למה שם נתן כוח הדיבור לאדם? שבסוף אין לזה תיקון. אם הדיבור בסוף לא עושה תיקון, אז חסר התכלית של הדיבור. מוטב היה לו אם הוא היה שותק. התכלית השלמות של הדיבור זה שיש את שתי השלמויות. בדרך כלל זה תלוי אחד בשני. כשהמוטיבציה היא באמת נקייה עד הסוף, אז הבן אדם לוקח אחריות על המילים שלו, הוא משתדל לדבר הכי ברור שאפשר. שמי שיקבל את הדיבורים, שיבין אותם נכון ושלא יעשה טעות. אבל אם בן אדם מדבר רק כדי ש... איך אומרים, יכניסו את שמו ברשימת הנואמים, כאילו שגם הוא היה וגם הוא דיבר, אז בכלל לא חשוב מה הוא אומר, הוא יכול להגיד איזה משפט בטורקית וגמר, אף אחד לא יבין, אבל הוא דיבר. הוא היה שם. אז בדרך כלל זה קשור, שני החסרונות האלה קשורים אחד לשני. אם אני מדבר עם מוטיבציה לא נכונה, אני גם לא דואג שיבינו אותי. וכאן הוא מדבר על זה, הוא לומד את זה מפסוק, הדבר השני שדיברנו עכשיו, שהדיבור יגיע באמת בשלמות למי שמדברים אליו, אז זה הוא לומד מיוסף. יוסף היה צריך לדבר עם פרעה, תחשבו, יוסף עם פרעה, וכאילו, איזו תחנה שמישהו מעולם האצילות, פוגש מישהו מתחתית הקליפות, מקליפה הכי טמאה שיכול להיות בעולם. הם יכולים בכלל לדבר אחד עם השני. ויוסף דאג שפרעה יבין אותו נכון. זה שלמות הדיבור. ופרעה מאשר את זה, הוא אומר, אין נבון וחכם כמוך. פרעה לא לכל אחד נתן קומפלימנט כזה. כי פרעה תמיד חשב שהוא החכם הכי גדול, לא נתן לבן אדם, כנראה, אני מתאר לעצמי, שהוא לא נתן לבן אדם לגמור משפט, בלי שהוא קטע אותו ואמר לו, כן, זה ידוע, אבל תמשיך. ופה עומד מולו יוסף, ומדבר בקיצור, הוא אמר לו כמה מילים סך הכל, והוא אמר לו את זה כל כך ברור, וכל כך חזק, עם כל כך הרבה אמת, עם כל כך הרבה נשמה מאחורי זה, שפרעה מודה על האמת ואומר, אין נבון וחכם כמוך. ועוד יותר, פרעה גם אומר, אחרי הודיע אלוקים אותך את כל זאת. זה התקדמות גדולה אצל פרעה, כי פרעה בכלל לא מאמין בהשגחה פרטית ולא מאמין בנבואה. הוא מאמין שיש אלוקים שברא את כל האלילים שאיתם אפשר לעשות מסע ומתן. כן, דקר עולה אלוקה דאלוקיה. אבל אלוקים... איך דניאל היה צריך לשכנע את נבוכדנצר, בעית שליט העילה במלכות הדבני נשא. זה העיקר הוויכוח. שיש שליט עליון כולם מודיעים, אבל אם הוא רלוונטי לבני אדם, וזה היה ויכוח. ואותו דבר אצל פרעה, זה היה כל אותו עניין, אותם עובדי עבודה זרה, שהיה להם יותר נוח להתחבות מאחורי איזה פסל, ולא לעמוד פנים אל פנים מול בורא כל. אז, ופרעה אומר, אחרי הודיע אותך אלוקים, אני לא יודע למי הוא התכוון, אבל בכל אופן הוא, בקונספציה שלו, הוא היה אלוקים, פרעה. כן? הוא שמע, היה לי אורי ואני עשיתיני, זה כתוב בספר אחר, לא בשמות, אבל זה היה התפיסה שלהם, הוא היה כאילו, הוא היה איזו אישיות מעל כולם. והוא בא ואומר ליוסף, אחרי הודיע אותך אלוקים את כל זאת, אין אבון וחכם כמוך, אז זאת אומרת שיוסף הצליח להעביר לו משהו, עד פרעה. כל שכן כשיוסף צריך לדבר על בני ישראל, או אל תלמידים שלו, אל צדיקים, ודאי שהוא מעביר להם את הכל מדויק. אז זה השלמות הפה, זה בגלפי הפשט. וכאן הוא מוסיף עוד נקודה, נקודה קצת קבלית, תסתכלו במי שיש לו ספר, בעוד ה'. ומלא פום, היינו בחינת ויוסף הוא השליט. כן, ראינו, פרעה הפסיק להיות השליט ויוסף הוא השליט. כי הוא בחינת נקודה עם וב. זה הציור של הנקודה הזאת, של המלוכו. שורוק, זה וב עם נקודה. כי בחינת יוסף נמשך מחוכמה ובינה. מאיפה היה ליוסף את הדיבורים לדבר עם פרעה או לדבר בכלל? יוסף קיבל את כל השפע שלו מהמקור של הקדושה, והמקור הראשון, ראשית של כל העולמות, זה ראשית חוכמה. כמו שכתוב, אחרי הודיע אותך את כל זאת, אין אבון וחכם כמוך. פרעה זיהה בזה את החוכמה ואת הבינה, איך שהוא תפס אותה. היינו חוכמה ובינה, ועל ידי זה נעשה ויוסף הוא השליט. עכשיו, חוכמה ובינה זה יוד עם וב. חוכמה ובינה עצמם זה כבר יוד עם וב. עוד לפני שיוסף פותח את הפה. חוכמה היא בחינת נקודה, היינו יוד, מעיין, ובינה הוא נחל הנמשך מן המעיין. וכתוב בזוהר, הנהר יוצא מעדן להשקות את הגן, אז הגן זה המלכות, הנהר שיוצא מעדן זה הבינה, והעדן זה החוכמה. ונהר תמיד בא ממעיין. אז המעיין נמצא בעדן, והנהר נמשך מהעדן אל הגן, זאת אומרת שהבינה נמשכת מהחוכמה אל המלכות. ובינה הוא נחל הנמשך מן המעיין, ועל שם המשכות, על שם זה שהוא נמשך, הוא וב, הוא נקרא נחל הנמשך מן המעיין שהוא יוד. זאת אומרת שבעצם בנקודה של השורוק, המקור זה היוד. המקור זה היוד, וכדי שזה יגיע לאן שזה צריך להגיע, אז מוסיפים לזה וב. צריך להסביר את זה יותר. הנקודה של השורוק, אמרנו כשהתחלנו ללמוד על הנקודות, שבכל ספירה יש ניקוד. קמץ זה מרמז על הכתר. קדמון, מצוחצח, צח, זה ראשי תיבות קמץ. קמץ זה קמוץ וסתום. זה דבר שהוא למעלה מההשגה שלנו, נקרא קמוץ וסתום. התחלת ההשגה שלנו היא בחוכמה, והחוכמה נקראת פתח. הנקודה של הפתח באה מהחוכמה. התחלת הניואנסים, הפרטים, הציור, בין הצייר הציורים, וזה נקודת הצעירי, שם יש כבר שתי נקודות עם רווח ביניהן. זה הנקודה של הבינה. וכן הלאה. הסגול הוא בתפארת או בחסד. אני לא זוכר. מי זוכר?
עשינו שיעור בית.
מה?
עשינו שיעור בית.
נו?
הסגול הוא בחסד.
הסגול בחסד. ומה בתפארת?
בתפארת...
בשווה, השווה בתפארת. יפה ונפלא. מבחינה פונטית, השווה עומד במרכז, הוא לא נוטה לא לכאן ולא לכאן. הוא ייצור. הסגול נמשך לאנשהו. כן. לא נשמע לנו שנמשך ימינה, אבל הוא נמשך. השווה הוא הכי קצר. השווה נע כן נמשך, אבל נמשך הרבה יותר קצר מסגול. על כל פנים, זה כל הנקודות, והנקודה של השורוק היא ביסוד. אז בעצם כל השפע הזה, ועוד פעם, וו זה לא רק קו ארוך שמוריד נקודה, וו זה גם גמטריה של שש. והשש בהקשר הזה זה כל השש מידות. זה כמו הוו של שם הוויה, שזה ששת המידות. אז זאת אומרת, אם נסתכל על הכל ביחד, אז יצא ככה, מקור השפע זה החוכמה, זה השפע שכבר נמצא בין הנאצלים, זה כבר, זה לא מקיף, זה לא בכתר, זה כבר, כמו שאומרים, במודע, באיזשהו מקום. זה החוכמה. הפירוט שלו, הציור שלו, שיהיה מה לתת, הרי אי אפשר להמשיך שפע, כמו שאומרים, הבריק לי איזה משהו, אני לא יכול לדבר על זה, אני לא יכול לתת את זה. אני לא יכול לתת רעיון שרק עכשיו הבריק לי. אני חייב ליצור מזה מבנה, את המבנה אפשר לתת. אבל כדי לתת את המבנה צריך את המידות. אם בן אדם לא אוהב לדבר, או לא אוהב את האנשים שאיתם הוא מדבר, אז הוא לא מדבר. אז אתה יכול להסתובב עם כל המבנים במוח, אבל איך אומר הבעל גאווה בדרך כלל, אין עם מי לדבר. כן, אני חיפשתי זוג עיניים אנושיות ולא מצאתי. אולי מסתכלו עליי בעיני עגל. אז שתקתי. שמעתי פעם אחת אומר דבר כזה. יכול להיות שזה האמת, אני לא יודע. צריך ללמד זכות על כל אחד. אבל כדי ששפע ייצא מאדם לחברו, אז חייב להיות שם שפע של כסף, שפע של תשומת לב, שפע של חוכמה, שפע של מזון. כל שפע חייבת להיות שם איזושהי מידה של נתינה. והמידה של הנתינה זה בעצם הפנימיות של כל ששת המידות. כל ששת המידות רק הם הגבולות של הנתינה. הנשמה של הנתינה זה כמובן מידת החסד. וכל ששת הגבולות כל ששת המידות נחוצות כדי לתת בצורה נכונה. אם מישהו יהיה לו רק חסד שבחסד שבחסד, אז הנתינה שלו תתקלקל. כן? הוא יאכיל את כל הרשעים ואת כל האכזרים ואת כל זה. אז צריך את כל המבנה הזה של השש מידות, אבל, והסיכון של כל השש מידות, אל שכולם מקבלים ריכוז, והם יכולים לעבור ולהעביר את עצמם כמו מידת היסוד שבזה הבן אדם מעביר את עצמו לדור הבא. אותו דבר, להעביר את עצמו לעולם יותר נמוך, או למקום שיש פחות הבנה או כל זה. הצמצום האחרון זה היסוד. והדיבור מקבל את הצמצום של היסוד. אז יש לנו את הנקודה ואת הוו הוו בתהרתו, הוו זה הבינה. אבל אחר כך הוו של הבינה צריך לעבור דרך הוו של המידות, ולהסתכן דרך הקצה התחתון של הוו, שזה זה היסוד, ואחר כך הוא צריך לבוא להי האחרונה, שזה הדיבור. זה העניין פחות או יותר. זה הציור קומה. לפעמים מציירים את כל זה באותיות של שם הוויה. שהיו זה החוכמה, ההי זה הבינה, ככה זה מופיע בתיקוני זוהר, אם אני לא טועה. הוו זה ששת המידות, והי האחרונה זה המלכות שזה הדיבור. עכשיו, כל זה, יש אותו רבנו מסביר את זה עכשיו בכמה וריאציות, באות וו. ובחינת מלוא פום יש בכללות ובפרטות. כי עשרת הדיברות עם הלוחות הוא בחינת מלוא פום. הנקודה זה כמו אור, והוו זה כמו כלי. אז החוכמה והבינה זה כמו אור וכלי. עשרת הדיברות עם הלוחות זה אור וכלי. ועשרת הדיברות זה היוד והנקודה. יוד דומה לנקודה. אם כותבים, רוצים לכתוב יוד ועשו נקודה, אז כבר יש יוד, לא צריך יותר. אז עשרת הדיברות זה היוד, יוד הדיברות, והלוחות שעליהם נכתבו, נחקקו עשרת הדיברות, זה הכלי, ושם יש את הוו. באיזה אופן יש בלוחות את הוו? במידה שלה, באורך וברוחב. שישה טפחים. כמו שאמרו חכמנו זכרונם לברכה, והלוחות אורכן שישה ורוחבן שישה. והתורה עם העולם גם כן יוד וו. כי התורה היא יוד שנאמר ראשית חוכמה, והעולם הוא וו שנברא בששת ימי המעשה. אם נסתכל על העולם ועל התורה, זה אור וכלי. כל העולם כולו נברא כדי שיהיה מקום לקיים את התורה. הוא לא נברא בלי קשר לתורה. יש, אני לא יודע, כמה מיליארד אנשים יש היום בעולם. אני יודע. יש כאן מישהו יודע כמה מיליארד אנשים יש בעולם?
שמונה.
משהו כזה, כן. יש כמה יהודים יש בעולם, וכמה יהודים יש, כמה יש יהודים שיודעים שהשם נתן תורה בהר סיני לפני כך וכך שנים, וכמה מאלה שיודעים לומדים את זה, וכמה מאלה שלומדים מקיימים את זה, וכן הלאה. אבל התכלית של הכל זה מוסתר, זה באמת מוסתר. אנחנו נראה אחר כך, הוא קורא לזה אורלה, שהשפע מוסתר. אבל התכלית של הכל באמת זה התורה. התורה עם העולם, אז העולם זה הכלי והתורה זה התכלית. והתכלית זה תמיד האור, הפנימיות. הוו בעולם מופיע בששת ימי המעשה. לפעמים אומרים שהיוד זה השבת, אבל זה היינו הך, זה אותו עניין. והצדיק עם ישראל הם גם כן יוד וו. כי הצדיק הוא יוד, כי הצדיקים הם נקראים חכמי העדה. וישראל מבחינת וו, שהם תמכי אורייתא ונקראים ווי העמודים. עכשיו אני אתן לך עוד שיעורי בית. תסתכל במעורי אור מה זה ווי העמודים. הוא שולח למטה במעורי מקומות עם הסוגריים העגולות. עיין מעורי אור. זה צריך להיות לפי ערכים, אם אני לא טועה.
הרב, מה זה מעורי אור?
זה ספר מתלמידי אריזה, אם אני לא טועה. מה זה? רמר פאפריש, כן. זה באות מן, יש, לא באות מן, באות, רגע, מורה אור זה מן. בווי עמודים. בווי עמודות וו, זה צריך להופיע. מה זה?
מי
זה? מי העיר את ההערה הזאת?
מי זה
הסוגריים? זה
הרב מצ'רים,
אני חושב.
הרב
מצ'רים? אחד משניהם, או הסוגריים המרובעות, או הסוגריים ה... לא יודע. או שזה מאדיר יותר מאוחר. חלק מההערות זה מאדיר יותר מאוחר.
איזה
מרובעות? המראה מקומות הישנים, שהיה בדפוסים הישנים, זה היה הרב מצ'רים. המראה מקומות של רבי נתן הם בתוך הטקסט. נסתכל נגיד באות ה', כמו שכתוב בראשית מ' א', זה רבי נתן כתב. מה שמתחת לדף זה הרב מצ'רין, ואחרי זה יש עוד פעם אותיות, עוד א' ב', אז אחד מהמאדירים האחרונים, אולי רב שמואל הורוביץ, אולי אני לא יודע, אבל גם לא, לא מהמדפיסים של היום. ממש לא.
מוסמך.
כן, זה מוסמך, ודאי. זה כבר נמצא הרבה שנים בנושאים. אז בוא נראה עוד פעם, הצדיק זה כמו הנקודה המרכזית, וכל בני ישראל הם צריכים להוציא לפועל, זה ההוצאה לפועל של מה שהצדיק מלמד אותם. אז זה כמו אור וכלי. אז הם תמחי אורייתא, הם תמחי אורייתא, זאת אומרת, תמחי אורייתא בפשטות זה שעוזרים עם כסף לתלמיד חכם שישב וילמד, כי הוא לא עובד, כי הוא לא מתפרנס. אבל כאן התמחי אורייתא זה המושג הרבה יותר רחב. בפועל מי שמקיים את התורה זה המוני העם. בפועל, כמו שהבעל שם טוב אמר, מי שלומד המחליף פרה בחמור ומתקשר עם חכמתו של הקדוש ברוך הוא. מי שבפועל מחליף פרה וחמור, על אחת כמה וכמה. זאת אומרת, אם הוא עושה את זה בקשרות, הוא שומר את ההלכה בשוק, אז הוא תם חאורייתא, הוא זה, בשבילו ניתנה תורה. ואצל כל אחד מישראל בפני עצמו יש גם כן בחינת יודווה. זהו, עכשיו כבר כולם בכלל. כל אחד יש לו יודווה. יוד על שם הפה, כאן הוא אומר הפתעה, יש כאן משהו הפוך מה שאנחנו היינו חושבים. אנחנו היינו אומרים שהיוד זה המחשבה והפה זה הדיבור. הוא אומר בדיוק להפך. יוד זה על שם הפה, כמו שכתוב פי ידבר חוכמות, אז זה לא בדיוק על שם הפה, זה על שם החוכמה שיוצאת מהפה. תכף נראה, נסביר את זה יותר. וו על שם והגות ליבי תבונות. שהוא בחינת לוחות שהם בחינת וו, כנזכר לב. למה הלב הוא לוחות? כותבם הלוח ליבך. הלב שלנו שתי לוחות הברית, זה דבר מעניין, איך היינו נראים?
קודם בפוך, לא?
מה?
אמר קודם בעוד גימל, הוא אמר ש...
כן, בכל מקום כתוב הפוך. בכל מקום בעולם כתוב הפוך. תכף נראה, רבי נתן מסביר את זה בלוקותי הלכות, תכף. קודם כל, אם היינו מגיל בר מצווה או בת מצווה, אם היינו מתחילים לחשוב ששני צדדי הלב שלנו זה שני לוחות הברית, איך היינו נראים היום? היינו נראים אחרת לגמרי, אני חושב. אז זה עבודה, זה עבודה בפני עצמה, רבינו אומר את זה דרך אגב כזה, שהלב זה הלוחות, אבל זה לוחות הברית. אם הלב קרא את השם את הברית עם ישראל, והלב שלנו זה שתי לוחות הברית. העניין שלנו זה שהחקיקה של הלוחות היא תלויה בבחירה שלנו. אם אנחנו רוצים, אז זה חקוק על הלב. אם אנחנו לא רוצים לחקוק, אז אנחנו רק כותבים. ההבדל אם אפשר לשכוח או אי אפשר לשכוח. דבר חקוק אי אפשר לשכוח. דבר כתוב, כמו שאפשר למחוק, אפשר לשכוח. ואם אנחנו לא רוצים, אז מוחקים, אז אפילו לא כתוב. זה תלוי בנו, ואנחנו צריכים לחדש את החקיקה הזאת מלי פעם. אבל זה כתוב, אם בחוקותיי תלכו. והחקיקה הזאת היא באמת, זה הגיע. רש"י אומר, אם בחוקותיי תלכו, שתהיו עמלים בתורה. העמל זה לא רק להבין את התורה, העמל זה לחקוק את התורה, כותבי מלוח ליבך. זה עבודה, זה צריך לזכור, זה מובא כאן דרך אגב, אבל צריך לשים לב לזה. על זה הוא מביא את הפסוק, כמו שכתוב, כושרם על גרגרותיך, כותבי מלוח ליבך. עכשיו, מה זה העניין באמת שהפה זה הנקודה והכלי לנקודה זה הלב? גם הלב והפה היחס שלהם הוא הפוך, הנקודה זה הלב והכלי זה הפה. הנקודה היא כזאת, יש... איך זה, קודם כל, זה מצחיק, אבל אם נבין את זה איך שזה למעלה, אז נבין את זה יותר טוב איך שזה אצלנו. למעלה הלב זה ספירת התפארת. זה המרכז של הספירות של הרגש, של התפארת. זה הלב. והתפארת של כל עולם מקבלת מהמוחין של אותו עולם, והמוחין מקבלים מהמלכות של העולם היותר גבוה. ככה זה הולך. זאת אומרת שבסך, בתכלית, התפארת, נאמר, של עולם הבריאה, היא מקבלת מהמלכות של עולם האצילות. ואיך, מה היחס בין המלכות של עולם האצילות ליחס של התפארת שבעולם הבריאה? אז ברור שכאן היחס הוא שהמלכות זה האור, והתפארת זה הכלי, וזה אין שום ספק. עכשיו, למה זה כל כך חשוב שהאור יגיע דווקא לתפארת של עולם הבריאה? כי בעולם הבריאה יש כבר איזשהו רושם של קליפת נוגה. בעולם האצילות כתוב לא יגורך רע. אבל בעולם הבריאה הקליפת נוגה היא מעורבת בכל עולם טוב ורע. בעולם הבריאה הקליפת נוגה היא רובה כחולה טוב. ורק מעט רע מעורב בתוכה. הפוך משהו בעולם הזה הגשמי. אבל אי לכך, בגלל שיש המציאות של קליפה, אז השורש של הבחירה, השורש האמיתי של הבחירה הוא אצל הקדוש ברוך הוא בעצמו. אבל השורש הממשי של הכוחות האלה שמחפשים לבחור ברע, איפה אפשר למצוא אותה? אז גם כן יש איזה שורש בעולם התור וכל מיני מדרגות גבוהות, אבל השורש הממשי הוא הכי גבוה בעולם הבריאה. שם יש עדיין קליפה. אז חשוב שהקדושה תגיע לעולם הבריאה בשביל להכניע את השורש הזה. שאם נסתכל על הבן אדם, אז זה בדיוק אותו דבר. בלב יש כבר מציאות של טוב ורע. מצד אחד יש המציאות של טוב. אם בן אדם לא היה לו לב, אז היה מחשב. כן? הפה שלו היה, איך קוראים לזה? המדפסת של המחשב. זה היה הלב שלו, הפה שלו. היא לא רוצה על הפועל, אבל הוא כולו היה מחשב. כשיש לו לב, אז הוא בן אדם. בלי לב זה לא בן אדם. אבל מצד שני, בגלל שיש לו לב, יש לו גם נטייה לרע. אז יש בזה מעלה וחיסרון, נכון? אבל מה התכלית? התכלית הוא להמשיך את החוכמה אל הלב. ובעצם היה אפשר, בחוכמה אין רע מצד אחד. בחוכמה אפשר לטעות, אבל יש טעות, אבל אין רע. ולכן, בחוכמה יותר קל, אם יודעים קודם כל לעשות את הנסירה, לפני שממשיכים את החוכמה על הלב, צריך לנתק את החוכמה מהלב. למה אני אומר שצריך לנתק את החוכמה מהלב? זה נשמע דבר נורא אכזרי לנתק את החוכמה מהלב. אבל אם הלב כבר מושך אותנו לדברים רעים, אז החוכמה מקבלת שוחד. והחוכמה מושפעת מהלב. אז קודם כל צריך לנטרל את האינטרסים. זאת אומרת, ללכת, לחפש את התוצאה של החוכמה, אפילו אם יצא לפי זה שאני אמור להפסיד. זה נקרא לחפש את האמת באמת. ובן אדם כשהוא מוצא את האמת הזאת, את האמת הזאת הוא צריך להמשיך אל הלב. עכשיו, הלב הוא כולו מלא אינטרסים. אם הלב הוא לא מזוכח, ואצל רובנו הלב לא מזוכח, אז אחרי שכבר התברר לו לאן החוכמה, לאן הרוח נושבת, כמו שאומרים, לאן החוכמה מוליכה אותו, אז הוא כבר בכלל לא רוצה לשמוע. אז עם המחשבה קשה מאוד להגיע אליי. אבל עם הדיבור, או עם הניגון, או עם כתיבה, אפשר להגיע אליו. כי הוא לא יכול להתחבק מהם. הם נכנסים לו או דרך האוזניים או דרך העיניים. אם זה בא דרך החושים, אז זה מגיע ללב. החושים הם השערים של הלב. המחשבה לא כל כך נוגעת בחוש. הדיבור נוגע בחוש. כשרבנו מדבר על כוונת התפילה, אז הוא לא כל כך מדבר על הריכוז בדיבור, אלא על ההקשבה של האוזן אל הדיבור. ונראה לי שהוא היחיד מכולם שמסביר את זה ככה. למה? בפשטות, אני לא יודע, אבל בפשטות זה נראה לשתף חוש. אותו דבר הוא מדבר על ראיית פני הצדיק. זה לשתף חוש. כשמשתפים חוש, הדרך ללב היא פתוחה. זה פשטות ככה, ככה צריך להבין את זה בפשטות. ממילא חשוב מאוד שהדרך מהמוח אל הלב, הנקודה שעוברת מהמוח ואמורה להגיע ללב, שהלב יסכים לקבל אותה ולהיות כלי ולהתארגן מסביב לנקודה, היא צריכה לעבור דרך מדיום כזה שאנחנו יכולים להרגיש אותו דרך החושים. והמדיום הזה זה הדיבור, את הדיבור אפשר לשמוע. ובשביל זה כתוב פי ידבר חוכמות. לא כתוב ליבי יהגה חוכמות או מוחי יחשוב חוכמות, אלא פי ידבר חוכמות. כשפי ידבר חוכמות, אז הגות ליבי תבונות, אז הלב יהגה את התבונה, הוא יהיה כלי בינה ליבה. באיזה אופן הלב הוא מלא בינה, הבינה גם משכנה במוח. אם הלב הוא מזוכח, הוא מתאים את עצמו לבינה. והפה יכול לזכך את הלב, ועל זה יש את המשל הידוע. רבנו אמר פעם, סיפר סיפור על מלך, כולם מכירים את זה, ששלח את הבן שלו ללמוד חוכמה. בסוגריים, אצל רבנו ללמוד חוכמה, זה חוכמה שמביאה על ידי מעשה. חוכמה שלא מביאה על ידי מעשה, רבנו מסתכל עליה כעל משחק אינטלקטואלי, זה לא זה. שלח אותי ללמוד חוכמה. ואחרי שהוא חזר, אז הוא הראה לו אבן גדולה בחצר, ואמר לו, נראה עם כל החוכמה שלך, אם אתה יכול להרים אותה לקומה שנייה. זה לא שייך. אני לבד להרים אבן כזאת לקומה שנייה, זה אבן. אז אמר לו, מה, איפה כל החוכמה שלך? אמרתי לך, שתעלה אותה שלמה, קח פטיש, תשבור אותה, תעלה אותה חלק. מי אמר שאתה צריך לעלות אותה בשלמות? סיפור מאוד ידוע. ורבנו שהוא סיפר את זה, אז הוא אמר שהפטיש זה הפה. עכשיו הכל מתחבר, אפשר להבין את זה יותר טוב.
מה אפשר להבין? למה היהודי החוכמה? כן. למה היהודי החוכמה?
כן, כי זה באמת חוכמה. זה רק עובר דרך הפה.
אבל אופן הזיכוך נעשה פשוט על ידי הקשבה של האוזן.
כן. זה עבודה, אנחנו לא רגילים. אנחנו בקושי מקשיבים לאחרים. להקשיב לעצמנו זה טירוף נראה לנו ברמת מודעות שלנו. סיפרתי לכם פעם, חבר הביא לי הקלטה שמישהו הקליט משהו לא יפה ככה, בלי רשות, את הרב אלישיב לומד. בסך הכל זה היה קטע בגמרא, הוא בדיוק החזיק בגמרא באיזה אגדת המסכת שבת. וזה תנו רבנן שדברי אגדה לגמרי. וכל למדן אחר, לא בשיעור קומה שלו, היה קורא את זה מהר. בקושי היה ממלמל את זה, כי לא צריך להשקיע הרבה בשביל להבין דבר אגדה. הוא קרא את השני שורות הראשונות, הוא חזר עליהם איזה 7 פעמים, בניגון, בחיות. הוא הקשיב לדיבור של חז"ל, הוא פשוט, כל עצמותיי תאמר לה, הוא למד עם האוזניים. וסיפרו, זה אני כזה שמעתי, זה היה, הוא מאוד מוזיקלי היה. הוא פשוט שר את הגמרא. ושמעתי עוד מזקנים, שאני הייתי צעיר, שהיו רבנים לפני 4 דורות, שהם, כשהם היו לומדים את הגמרא, לא בהתבודדות או בתפילות, את הגמרא שהיו לומדים, כשהם היו יושבים לבד בינם לבין עצמם, הם היו לומדים ומדברים כמו שמולם יושב ילד בן 12. על רמה כזאת. כי הם רצו את כל מה שכרוך בהבנה, הם רצו לשמוע דרך האוזן. וזה מקדש את כל הבן אדם. וכתוב, זה גם חז"ל, שבן אדם קיבל רמה חברים, והוא לא יודע איך לתקן את כולם, אז יש לו עצה אחת, אם הוא יתקן את האוזניים, הוא יכול לתקן את כל הגוף שלו. הת אוזנך שמע דברי חכמים. וזה, אנחנו לא רגילים לזה. לפעמים נהנים לשמוע מישהו, לפעמים זה מעצבן לשמוע מישהו. אבל להקשיב לעצמנו, זה כאילו, זה נראה כל כך מלאכותי וכל כך מיותר. אבל אחרי שעושים את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ורואים מה זה עושה לבן אדם, עד הרבה, בדיוק ההפך, הקול של האדם יש לו השפעה על האדם הרבה יותר מאשר לקול של מישהו אחר. אנחנו לא מכירים את זה, אבל זה ככה. ובהחלט זה יכול לשנות את הבן אדם בפנים. עכשיו, מה קורה אם הלב בכל אופן מסרב? היום סיפר לי מישהו, הוא יושב עם נערים ומדבר איתם וזה, והכל זורם, בסדר, הוא בעצמו מתרגש מהדיבורים שהוא מדבר איתם, הם מתרגשים והוא מתרגש, ולמרבית הפלא הוא פגש איזה אחד, קצת יותר מבוגר, הוא ניסה גם אותו לדבר ולעורר, הוא אומר, האטימות שלו השפיעה גם על המדבר, האטימות של השומע השפיעה גם על המדבר, ולא רק שהוא לא רצה להקשיב, הוא גם גרם לי שאני לא אתפעל, כי יש אור חוזר, יש משהו שאני מדבר איתך, אז אני מתפעל מהדיבורים. אפילו אצלי נסגר, הוא אומר לי. מה עושים? לא ידעתי מה להגיד לו. אבל לכל פנים, לפעמים בתוך עצמנו יש דבר כזה. יש לב סגור שלא רוצה להזין אפילו את הדיבור. הוא לא מתפעל מפטיש. הוא לא אכפת לו. אז העצה זה הלאה לדבר. אנחנו תכף נראה, הוא מסביר את זה. כשהלב היינו בחינת וב, בחינת לוחות, זאת אומרת, מצד אחד זה הוו שמרמז על ששת ימי בראשית ועל ששת הספירות העליונות והלוחות הברית, כל העולם מוקרן על הלב של היהודי. והלב הזה צריך לשמור עליו, צריך אחריות, אבל הוא משוקע באהבות רעות, הוא תקע אותו במקומות שלא צריך. רבי נתן כותב את הלשון, מקומות אשר לא ניתנו להיזכר. יש איסור להזכיר מקומות של עבודה זרה. אז הוא כותב גם על מידות רעות ועל דברים כאלה, לא ניתנו להיזכר. לא כדאי להגיד איפה הם נמצאים. הוא אומר באופן כללי, אהבות רעות. היינו חרפות וויזיונות. אם אנחנו נסתכל על עצמנו מבט אובייקטיבי, אנחנו נראה שהמקום שבו אנחנו מונחים היא חרפה גדולה. הנקרא אורלת לב. מה זה המושג של אורלת לב? המושג הפשוט של אורלה זה אטימות. הרעילים יהיו לכם, שלוש שנים הרעילים יהיו, רש"י אומר, אטומים. אין לכם גישה לשם. מה אטום? אטום שהשפע הוא בא מהקדוש ברוך הוא. זה מה שאטום. יש לנו אורלה בגשמיות. האורלה בגשמיות זה הלבר הברית, שבעזרתו אנחנו מעבירים את עצמנו לדור הבא, ועל זה יש אורלה. ואנחנו מסירים את האורלה. מה האמירה של הסרת האורלה? שכמו ששפע עובר מדור לדור, נולדים ילדים, עוד דור ועוד דור ועוד דור, ואותו דבר עובר שפע מעולם לעולם, מעולמות עליונים לעולמות תחתונים, כל השפע עובר דרך איבר הברית, שזה ספירת היסוד, ויש הסתרה על ספירת היסוד, שזה מה שנקרא בחיצוניות המלכות, זה דרך הטבע. וכשכל השפע מגיע לעולם הזה, אז בספירת היסוד עצמה יודעים שהשפע הוא אלוקי. ספירת היסוד היא כולה אלוקית. המלכות היא גם ספירה שכולה אלוקית. אבל ברגע שהשפע מגיע לעולם הזה, שם הצמצום הזה הופך להיות אורלה. זאת אומרת, יש מושג של דרך הטבע, וכאילו הכל מובן והכל מוסבר, ויש שם חשיכה שהיא שכחת האלוקים. ואיך מסירים את האורלה? כמו אורלה בגשמיות. אורלה בגשמיות מסירים על ידי דיבור, על ידי סכין. ועל הסכין יש פסוק, מי שאלוף התנ"ך שיגיד לי איפה זה כתוב, אני כבר לא זוכר. חרב להשם מלאה דם. איפה זה כתוב? חרב להשם מלאה דם. איפה זה יכול להיות כתוב? חרב להשם מלאה דם. על פי קבלה, חרב להשם מלאה דם זה ספירת המלכות. מה זה חרב? חרב, בעזרתו מעבירים את האדם מהעולם התחתון לעולם העליון. יש חרב הפוכה. יש לה את החרב המתהפכת, שהיא בדרך בין העולם העליון לעולם התחתון, וכל השפע שמגיע מהעולם העליון לעולם התחתון, עובר דרך אכלי התמורות, שזה לה את החרב המתהפכת, ומקבל עליו קליפה של קליפת נוגה, ושם נכנס הדרך הטבע. אז כאילו שהשפע מת, הוא כבר לא חי יותר, הוא נראה כאילו טכני כזה. זה אחרת. חרב להשם על האדם, יש עבודה ששחיטה. לקחת את ה... לשחוט את דרך הטבע, כאילו. להעלות אותה חזרה למקום שהיא הייתה, בטרם היה החרב, העלת החרב המתהפכת. בטרם היה אכלי התמורות, בטרם חטאו של אדם הראשון, ואז אין דרך הטבע, אז ראו כולם שזה יד השם וכל זה. זה המושג של להסיר את האורלה. להסיר את האורלה. ולכן באמת בהלכה כתוב שמי שנודר שלא יהנה מהערלים, אסור לו להנות מכל הגויים בעולם, גם הישמעאלים וגם מגויים שמלאים את עצמם בגלל בריאות וכל מיני כאלה. היום יש המון אנשים שמלאים את עצמם. כי הגוי הוא ערל במהות. הוא לא ערל בגלל האורלה הפיזית, הוא ערל בגלל שהחשיבה שלו היא חשיבה של ערל. שהוא דבוק בדרך הטבע והוא לא מאמין בהשגחה פרטית. ואם הוא נודר שהוא לא ייהנה מהנימולים, אז מותר לו, אסור לו ליהנות מכל היהודים, אפילו מאלה שבגלל סיבה מסוימת לא מעלו אותם. כי היהודי הוא בעצם נימול. אפילו אם היה איזה מחלה של, היום קוראים לזה המופיליה, שאדם לא נעצר ולא ידוע אז איך לעצור את זה ואסור למול אותו, אבל בעצם הוא מהול, היהודי הוא מהול והגוי הוא הרי. אז מה אנחנו רואים? אנחנו רואים שהמושג של אורלה זה, זה, זה מושג, זה מתלבש בגשמיות. המושג הוא שכחת האלוקים, השכחה להגיד תודה, לקבל את כל השפע הנהדר שאנחנו מקבלים בצורה של מובן מאליו בלב, במוח. הבן אדם הוא יהודי מאמין, יכול להיות שהם ישאלו אותו מאיפה יש לך פרנסה, הוא מגיע, אומר השם לא עזב אותי. אבל נשאל אותו כמה פעמים בשבע השנים האחרונות, באמת אמרת תודה מקרב לב על הפרנסה, לא במונים מודים אנחנו לך, שאתה כבר לא שם לב מה אתה אומר, אלא באמת, אמרת פעם מהפנים לקיר ואמרת ריבונו של עולם, וואי, כמה טוב אתה. מתי עשית את זה בפעם האחרונה? אני לא זוכר. אולי שהייתי ילד בן 14, שהרווחתי כסף פעם ראשונה. מאז עד היום אני לא זוכר שעשיתי את זה. זאת אומרת שיש כאן איזו שכחה, השכחה הזאת היא סוג של אורלה. איך מתקנים את זה? יש חרב. החרב זה הדיבור. המלכות, אמרנו, היא חרב. אז הדיבור הוא חרב. באיזה אופן הדיבור הופך להיות חרב? כך כתוב בליקוטי הלכות. בהלכות שחיטה, ביורי דעה. כתוב שהדיבור הוא חרב. באיזה אופן, וצריך לראות שהחרב לא תהיה פגומה, שהדיבור יהיה כשר. אם שוחטים סכין פגום, אז מקבלים נבלה וטרפה, לא שחיטה כשרה. עכשיו, באיזה אופן הדיבור הוא חרב? אז זה דיברנו מזמן. אורלה צריך להסיר, זאת אומרת, צריך לפתוח פתח. צריך להסיר את האטימות. איזה דיבור פותח פתחים? שאלה. שאינו יודע לשאול, עד פתח לו. הוא לא יודע לשאול, מה צריך לעשות? תפתח לו, כי הוא סגור, כי הוא לא יודע לשאול. זה הנקודה. ממילא בן אדם צריך להתרגל לשאול את עצמו שאלה נוקבת. נוקבת ויורדת עד חדרי בטן, שלא יוותר לעצמו. בן אדם מסתכל מהצד על עצמו, הוא יכול להגיע למסקנות מאוד עגומות. מה זה בן אדם סך הכל? תחשבו רגע. הבן אדם הופך את העולם כדי שיהיה לו יותר נוח לחיות בו. אבל מה הפונקציה האמיתית של בן אדם שלא עובד את השם? אמר לי פעם חבר, הוא היה, מה שהוא היה, הוא היה מורה לתנך, לא משנה, היה, השם ייתן תיקון לנשמתו, הוא כבר לא איתנו, אמר לי, הבן אדם הוא סך הכל מכונה שיוצרת קומפוסט, יש לו המון שכל, ואת כל השכל הוא משקיע איך להביא לעולם עוד מכונות כאלה שיוצרות קומפוסט, ואיך שהם יחיו נוח, וזה הכל מה שהוא עושה, חוץ מזה הוא לא עושה כלום. ואם יהודי עובד את השם, אז הוא הופך את עצמו ואת כל העולם כולו לכלי להשראה האלוקית. ההבדל הוא, בדיוק ההבדל בין תקווה ואור לבין חרפה וביזיונות. והביזיון הכי אסור להגיד את זה, כמו שהוא אמר. אסור להוציא לעז על בריאה של הקדוש ברוך הוא. אני לא מזדהה עם הדיבור שכאילו אמר, אבל יש הסתכלות כזו, בכל פנים, בתור הווה אמינה, כן, בתור, כמו שאומרים, שלחטוף זעזוע ראשוני, אז זה טוב לשמוע פעם אמירה כזאת. אסור להסתובב במחשבות כאלה, זה לא נכון. כל בן אדם יש תפקיד, ולפעמים, הרבה פעמים בן אדם עושה את התפקיד שלו, גם אם הוא לא מודע לזה. יש הרבה סיפורים על הדברים האלה. אבל על כל פנים, הקדוש ברוך הוא לא ברא שום דבר לבטלה. אבל יש הסתכלות כזאת. ואם בן אדם לא, אם הוא שואל את עצמו את השאלה, אז ההסתכלות הזאת לא נותנת לו מנוח, הוא מתחיל לחפש, כמו שאומרים, משהו יותר עמוק. הוא מתחיל לחפש למה הוא נברא, לשם מה הוא נברא, מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני, ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל ממך. השאלה הזאת, מה לה אותו? היא מסירה ממנו את עורלת הלב. וזה כתוב בחומש, ומלתם את עורלת לבבכם, ועורפכם לא תקשו עוד. ואז הוא בבחינת שברי לוחות. אם יש לו עורלת לב, אז הוא בבחינת שברי לוחות. שברי לוחות, זאת אומרת, זה כלי שלא עושה את התפקיד שלו. כלי מקולקד, לב מקולקד. וחרפה הוא בחינת עורלה, כמו שכתוב, לא נוכל לתת את אחותינו לאיש אשר לא עורלה, כי חרפה היא לנו. והוא בחינת אהבה נפולה ושבורה. עד כאן, זה לפי הפשט, יש עוד כמה דקות, כאן הוא מתחיל להסביר את זה על פי קבלה, את מה שדיברנו עכשיו. זאת אומרת, הוא מסביר את השורש למעלה, מאיפה זה מגיע המצב הזה. מה השורש לכל הסיטואציה הזאת שדברים נופלים ככה? שבן אדם נופל למקום שהוא שוכח להגיד תודה, שהוא שוכח את השם, שהוא שוכח את היראה, והוא שוכח את האהבה, והוא שוכח את הכל. מה המקום של... מאיפה זה מגיע? אז הוא אומר, כי ידוע שהיצר הרע והקליפות נתהווים מן שבירת כלים. הוא כותב את זה בלשון הווה. זה, כי זה, זה עולם שהוא למעלה מהזמן. עולם הטוב, ששם נשברו הכלים. זה, זה, זה מין דבר כזה. זה נמצא במדרגה מסוימת, לא בזמן מסוים. הוא מובא בעץ חיים, כי שבירת כלי החסד נפלו אל בינה דבריאה. ומה זה בינה דבריאה? בינה דבריאה זה כמו שדיברנו קודם על תפארת של בריאה, ששם יש כבר אחיזה, אז ההתחלה של זה, זה הבינה. כי התחלת האחיזה של החיצונים זה בעצם, הבינה היא כולה ימין, היא כולה, אין הדינים נמתקים אלא בשורשם. הבינה מתוקנת לגמרי, אבל השורש של הגבורות זה בבינה. והשורש של הגבורות הוא נותן מקום גם למציאות של הרע. אחרי שכלי החסד נפל, אז המקום שבו הוא נעצר כביכול, המקום הראשון שבו הוא נעצר, ושמה חסד שבור משפיע, שמה יש מישהו שמאזין לחסד שבור, זה הבינה, הבינה של עולם הבריאה. ומזה נמשך עד שלמטה אפשר לאהוב אהבות רעות. זה ברור? לכל דבר יש שורש. אם נגיד בן אדם טועה, יש סיבה למה הוא טועה. הסיבה זה השורש. הרבה פעמים אנחנו טועים בהערכה של משהו, כי עשינו טעות בפנים הרבה יותר עמוקה. ועד רבה, המטרה של הטעות היותר פשוטה, היא לחסוך בפנינו שיש טעות בעומק. אם בחוץ לא היינו טועים, אז יכול להיות שעם הטעות העמוקה היינו נשארים לכל החיים. זה ברור. אותו דבר יש, כדי לתקן את שבירת הכלים של העולם העליון, חייב להיות לזה ביטוי של קלקול גם בעולם שלנו. אחרת לא יהיה לנו דרך איך לתקן למעלה, ולתקן רק הבעל בחירה יכול. זה כאילו יביאו לנו איזה מכשיר מלפני 500 שנה, עם כל מיני גלגלים, כל מיני, היו מכשירים מאוד מסובכים אז. היו גם מחרטות, רק הם לא עבדו על חשמל, הם עבדו על גלגלי שיניים ועל רצועות. אני עוד ראיתי דבר כזה. יביאו לנו כלי כזה, יגידו לך תתקן את זה. אם אין איזה דוגמה במציאות שלנו, אנחנו לא נוכל לתקן את זה. אם ראינו דבר דומה, הרבה פחות מתוחכם, דרך אגב, הרבה יותר פשוט, הרבה יותר בנאלי, אבל ראינו משהו כזה, אז יש אולי דרך. זאת אומרת, אנחנו צריכים לראות את הקלקול בעולם שלנו, אנחנו לא יכולים לתקן את העולמות העליונים. אז השורש של הקלקול אצלנו, הוא בזה שכלי החסד נפל אל הבינה לבריאה. כלי החסד הוא כבר שבור, זאת אומרת שהוא כבר לא יכול לעשות את התפקיד שלו, הוא כבר פוזל, הוא כבר מסתכל לכיוונים לא נכונים, והוא משבש את המוחין של עולם הבריאה. אז כמובן שבעולם הבריאה לא רואים את החיסרון. אבל בריבוי השתלשלות אפשר לראות את החיסרון פה. ואז אם מתקנים פה, מתקנים גם בשורש. איך אמר הסבא מסלובודקה, נדמה לי זה היה. נדמה לי שאצלו זה היה. אצלו לא היה שרתים בישיבה. החבר'ה עשו תורנויות וניקו את הכל. ניקו, טיטו, סידרו, רחצו, הכל היה תורנויות, הכל. והייתה אמא שלחה ילד מאנגליה ללמוד אצלו בישיבה, אישה עשירה, הגיעה לבקר את הילד שלה, היא מוצאת אותו עם מטטה את הזל, מטטה את היכל הישיבה. האם יאללה שחור בעיניים, חשש עשו אותו הקושי, כי הוא בא מרחוק. אז היא הולכת לראש ישיבה ואומרת, אז אמר לה ביידיש, זה משחק מילים, מי שיודע יידיש, המקרט דו הקרט מנדיברת, זה משחק מילים, את יודעת יידיש, נכון? ככה. המקר דו קרת מדירנט. כשקרן זה גם לטטות וגם להפוך. כשמטטים פה הופכים את העולם. זאת אומרת, אתה מטטה את האחד של הישיבה פה, אתה עושה ניקיון בכל העולמות. אני לא שמספרים את זה לסבא עם סלובות כאן, לא זוכר, אולי על מישהו אחר, אבל באותו... טוב, שמעת פעם את הסיפור? אני לא בטוח, אבל בכל אופן, אחד מבעלי המוסר, זה היה... שככה הוא אמר. וזה בעצם ככה, אם אנחנו מתקנים, אם אנחנו שואלים את השאלה הנכונה, את הלב שלנו, את עצמנו, ולא נותנים לעצמנו להירדם, כמו שאומרים, אז אנחנו יכולים לתקן עד למעלה, לתקן את תכלית השבירה, ואם מתקנים את השבירה, אז מתקנים את כל העולמות. ואז מתקנים את גם חטאו של אדם הראשון, וגם חטא העגל, וגם חורבן בית ראשון, שזה היה עבירות נוראיות, כולם הם היו וריאציות של שבירת הכלים, רק וריאציות בעולם האנושי, זאת אומרת, הם התנסו בהתנסויות, כדי שיוכלו לתקן את שבירת הכלים, אז הם התנסו בכל מיני התנסויות, והם היו אמורים לעמוד בניסיון ולתקן, זאת אומרת, כשהערב רב הגיע עם העגל למשל, או כשאדם הראשון, כשהגיע אליו הנחש, זה היה כדי לתקן את שבירת הכלים, אם הוא יעמוד בניסיון. זה היה ביטוי של שבירת הכלים, וזה גם האפשרות של התיקון. היות שהם לא תיקנו, אז התקלקל יותר. אבל כל פעם אצלנו, כל כפיית היצר, וכל, הייתי אומר, הרבה יותר עמוק, הרבה לפני כפיית היצר, כל שאלה שאנחנו שואלים את עצמנו, איך כתוב, על מה יתינה להי על משפלה, למה באתי לכאן? מה אני מחפש פה? כל שאלה כזאת יכולה לעורר לנו להפוך את הלב חזרה לכלי, לצאת מהחרפות והביזיונות, לשים ממנו את העולה, ושהוא כן יקשיב לדיבורים. אי אפשר לצאת ידי חובה רק עם השאלה, אבל השאלה היא מפתח לפתוח את הלב שהוא יאזין לדיבורים. אז נשאיר את זה פה בינתיים. שאני אעזור.